צופים יקרים, שלום וברכה. לפנינו תוכנית נוספת משדרים חינוך באולפני ערוץ מאיר בירושלים. והפעם עם הרב חיים סולטן, ראש אולפנת רעיה בבית אל. הנושא שנדון בו, האם עדיין יש מקום להורים לחנך את בנותיהן בגיל תיכון? סולטן, ראש אולפנת רעיה בבית אל, שלום וברכה.
שלום הרב.
אני שמח שאתה באת לתוכנית, משדרים חינוך. כראש אולפנה, אז הנושא שלנו יסוג בחינוך בנות בגיל תיכון, הבנות שבהם אתה עוסק, אבל לא בהיבט של ראש אולפנה, אלא בהיבט של החינוך בבית. והשאלה, בנות בגיל תיכון עדיין יש מקום לחנך אותם? או נשאל, עדיין אפשר לחנך אותם? או שזה כבר עבר זמנו בטל קורבנו? מה שלא עשו בגיל צעיר, כבר אי אפשר לעשות בגיל אחרי גיל 14, כשהן באות אליך. עדיין ההורים יכולים להשפיע, לעצב, או שזה רק יורר ריאקציה, התנגדות מצד הבנות?
התשובה היא כן, ודאי ש... אני חושב שאף פעם לא מאוחר. כמובן שאי אפשר להשוות בית שמחנכים מגיל צעיר והילדים כבר התרגלו לתקשורת נכונה עם ההורים, לבין בית שאולי קצת שכח את עצמו, שמח, אני יודע, על הרחוב, על המחנכים. אבל בוודאי שבכל מצב יש עדיין מקום גדול להורים. לא רק שיש מקום, אני חושב שאי אפשר בלעדם. וזאת נקודה שנראה לי אנחנו אולי נוטים לשכוח אותה, שאי אפשר לוותר על ההורים בחינוך של מתבגרים או מתבגרות. אני אולי מבין קצת יותר במתבגרות. וכל פעם שאנחנו מנסים להתעלם מההורים או לשכוח אותם, אנחנו מבינים את זה יותר מאוחר, הם מבינים את הטעות יותר מאוחר. אני תמיד אומר להורים ש... יש איזה ביטוי שאני לא אוהב, שאומרים לי, כמו שאומרים לאבדי לרופא, תהיה שליח טוב, כן? אני חושב שאין שליחות בחינוך. מבחינה הזאת ש... אני יודע, אבא יכול למנות מועל שישליח למול את בנו, או מצוות אחרות שהוא לא יודע לעשות אותן. נראה לי שבחינוך אין מציאות כזאת שאדם ממנה שליח והוא נעלם מהזירה שכבר אין לו תפקיד. זה לא שייך.
אז מה
התפקיד? אלא להפך. אנחנו אולי קצת שומרים על ההורים.
אז מה התפקיד?
התפקיד של ההורים הוא התפקיד, אני חושב, הכי פשוט, כמו שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו, לכל ילד צריך להיות אבא ואמא. ולאבא ואמא יש תפקיד, בעצם זה שהם אבא ואמא, קודם כל, לא צריכים, לא תמיד צריכים לחפש שיטת חינוך, או זה לפעמים יותר עניין גם של נוכחות, של הקשבה, של אכפתיות, גם של אמירה. אני חושב שאנחנו... חיים בתרבות שנוטלת מההורים את התפקיד שלהם. אנחנו מאוד בקלות נכנסים חוצצים בין ההורים לילדים. היום אפשר לראות כמעט כל מערכת שהילד מתגדל בה כמערכת שיכולה או עלולה לחצוץ בין הדורות, להיכנס בין ההורים לילדים. זה מאוד קל בגיל הזה, להבין את הילד יותר טוב מאבא שלו, יותר טוב מאמא שלו.
זאת אומרת, בית הספר,
תנועת הנוער. יכול להיות מדריך, יכול להיות, כן, כל אחד יכול להיכשל בזה. ואני חושב שאנחנו, התפקיד הזה להחזיר, להגיד להורים לא, אני באמת מאמין באמונה שלמה, לאחר קצת ניסיון, שלרוב הורים באמת מבינים להכיר את הילדים, מסוגלים להכיר את הילדים שלהם יותר טוב מאף אחד אחר.
השאלה אם גם הילדים יודעים את זה. זאת אומרת, יש חתן, השאלה אם יש קלה.
כן, אני חושב שכן. אני חושב ש... שוב, אני חושב שזה כן תפקידה של מערכת חינוך להחזיר את הילדים להורים ולהעצים את הקשר הזה. הרבה פעמים, לפעמים אתה שומע על איזה סיפור של... שומע על איזשהו נתק שקורה בבית. זה כל כך... לפעמים אתה מופתע מהקלות שאפשר להחזיר את הקשר. סתם אתה... לפעמים אפשר לגשת לתלמידה ולהגיד, וואי, אני שמעתי אתמול את אבא שלך, כן, ששמעתי אותו אומר משהו, קראתי ממנו משהו, או אפילו לא, בכל תחום. מרגע שאתה מעמיד את אבא שוב פעם במקום. אני רואה שזה, אנחנו מאוד מתקדמים. שוב, זה לא, אני לא מדבר פה על שום דבר, אין פה פתרונות, אין פה פתרונות קלים ואין פה קיצורי דרך. יש משהו בסיסי שאני חושב שהוא נמצא וקיים, והצורך שלה, של הבת, בסמכות ובנוכחות של ההורים שלה, וגם באמירה של ההורים שלה, גם אם היא תשדר בדיוק את ההפך כל הזמן, אני לא חושב שזה נעלם. אני חושב שהצורך הזה הוא קיים, והוא הכרחי והוא חיוני. ואז, כשלא קיים, אז עושים, אפשר לאלתר. יש גם ילדים שלצערנו אין להם הורים. אז מאלתרים, אנחנו מוצאים תחליפים, לפעמים תחליפים טובים, אבל אני לא חושב שאפשר לבנות מערכת על זה שכמעט באופן מוחלט, ההורים מגיל מסוים מנותקים ממה שקורה, לא מתעניינים, לא יודעים, סומכים או לא סומכים.
זה בעיה של ההורים, זה בעיה של של הילדים.
אני חושב שזה בעיה של כולנו. אני עושה גם בזה גם חשבון נפש.
לא, כיוון שהרבה פעמים דווקא מגיעים, ודאי גם אליך ולאחרים, דווקא סוג של התנגשות בין הורים לבין ילדים בגלל עודף כפייתיות, עודף עקיפה, עודף מעורבות. ילדים מרגישים חנוקים, ילדים מרגישים שלוחצים אליהם יותר מדי בבית, שישנה אמירה שמוחקת אותם לגמרי. הרבה פעמים שומעים על זה. אז איפה נמצאים פה? ומצד שני, הרב אומר שיש ארבע הורים שבכלל, אלה בכלל אמירה.
אני אומר זה כמו הרבה דברים, אולי דווקא, לא יודע, דווקא בכלל, בציבור הישראלי וגם קצת בציבור שלנו, שאנחנו עוברים מקיצוניות לקיצוניות. זאת אומרת, היה מאוד מקובל ש... זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים פתאום קולטים איזשהו מסר, או מבינים משהו, ואז הולכים לזה בצורה... אני חושב שמה שילד מחפש זה גם אמת בקשר. ונראה לי שהעבודה של ההורה צריכה להיות עבודה פנימית, אמיתית, לדעת שהוא באמת שואף פה לעזור לילד שלו לגדול בתקופה הזאת, לעבור את התקופה הזאת ולהתגדל בה. והוא פחות חושב על עצם זה שמדובר בבן שלו. עד שילדים לא, אני חושב שילדים לא מקבלים מסרים שהם, אני אגיד את זה בצורה אולי יותר שבלונית, יותר שטחית. לפעמים אתה עומד בתור במקולת, ואתה שומע אמא שמוכיחה את הילד שלה, והרבה פעמים אתה מרגיש שלא מדברת עם הילד, היא מדברת איתך או מישהו שמקשיב. זאת אומרת, האמירה היא לא אמירה, אין באמת תקשורת, אלא יש צורך להגיד את זה, וגם חשוב שלפעמים שגם הסביבה תשמע שהיא אומרת את זה. אני חושב שילד הוא כל כך... יש, הילדים סולדים ממש מהדבר הזה, הם לא מסוגלים לקבל מסר שהוא לא מסר אמיתי. וכמובן בחברה שהיא לפעמים יותר סגורה והתדמית היא חשובה, אז אנחנו צריכים מאוד מאוד להתנקות מחשבונות שהם לא חשבונות אמיתיים של חינוך, של גידול, וגם לפעמים של יכולת להתמודד עם תופעות חיצוניות שהן לא פשוטות. זאת אומרת, זה נובע, זאת אומרת, כל הנושא שבאמת של אהבת הילדים, לאהוב אותם, כמו שאנחנו הרבה מדברים על אהבה במישור של בית, אני חושב שגם עם הילדים זאת, זה לאהוב את הילדים בשבילם ופחות בשבילנו. ומרגע שאנחנו באים או בסדרה של כללים שהם נקנו רק לא מזמן בדרך זו או אחרת, או שאנחנו בעצם מאבדים עם אלף את ה... התחושה הטבעית, הדבר הכי פשוט, שאבא נמצא עם הבן שלו, והוא אוהב אותו, ורוצה את טובתו. וגם יכול לפעמים לטעות. אני חושב שילד יכול, לא צריך כל כך לפחד מלטעות. עדיף לטעות מרוב אכפתיות, מרוב אהבה, מאשר... אז אני חושב שברבה פעמים ההרגשה של חנק נובעת מהחוסר ביטחון שיש להורים, כי הורים מפחדים. הפחד הוא יכול לבוא מכמה דברים. דבר ראשון ש... ההורים כל כך מודעים מהסכנות שבכל אמירה, שתעשה ככה זה יגרום לאנטי, תעשה ככה זה יגרום ככה, כל כך מנתחים את העבר אצל כל ילד שמרגע שיש קושי, שכבר זה ממש מנטרל ומפחדים מכל דבר. ואז כשכבר אי אפשר יותר, אז כבר אומרים את הכל בצורה לא מסודרת, בצורה שילד אין לו שום סיכוי...
מתפרצת.
בדיוק, מתפרצת, וילד בכלל לא יכול לקבל. אני חושב שנדמה לי מה שמוטל על כולם זה לחזור להיות הורים בהבנה הכי פשוטה והכי טבעית. ואני אומר, יכול להיות גם שלפעמים נגיד אמירות שהן לא אמירות הכי מוצלחות, ואני משוכנע שילד יודע לסלוח על זה. גם בעתיד, יכול להיות שהוא יגיד, באמת, יכול להיות, אולי אני כאבא לא אגיד את המשפט ששמעתי אותו אז מאבא שלי, אבל מרגע שזה ברור שהדברים נאמרו מתוך אהבה, מתוך אכפתיות, הסכנות הן לא גדולות. מאידך, כשבאים עם גישות ושיטות, דברים מעובדים, ילד מרגיש שמשהו פה, חסר לו את הדבר הכי פשוט הזה, שחסר לו החיבוק, חסר לו, הוא לא צריך את כל האמירות.
אני אשאל דווקא על הדברים האחרונים. אפשר להגיד להורי, תראה, תדבר, תגיד מה שאתה מרגיש, אנחנו סומכים עליך, ועד רבה, הדברים האותנטיים יעשו, ייתנו את ההשפעה החינוכית הכי טובה והכי ברוכה. אבל כפי שרב ציין, יש היום המון שיטות, ויש המון מומחים לחינוך, ויש תוכניות גם כן בענייני חינוך, כמו התוכנית הזאת. ולעיתים הורים כבר התרגלו, כמו הרבה הורים משכילים, שיש רק לסמוך, לתת אימון מלא לתחושות, לאינטואיציות. הם רוצים לשמוע שיטה. יבוא הורה ויאמר, אני קיבלתי את הדברים, באמת, אני צריך לדבר עם הבן שלי. אבל אני רוצה קווים, אני רוצה... על מה ראוי עם הבת שלי? על מה ראוי שאני אדבר? על מה ראוי שלא אדבר? רק לסמוך על האינטואיציה, נעזוב את הכל. הרי אני כבר מבולבל מכל השיטות. ולאחר שאני מבולבל מכל השיטות, אז כבר אין אינטואיציה. הכל זה כבר איזה סבתוכה שלמה של שיטות. וכשיש סבתוכה שלמה של שיטות, עכשיו צריך לבוא שיטת העל ותעשה סדר בכל השיטות. אז מה, 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 מה הרב יפרט? יש נושאים שווה לדבר בהם, יש נושאים, הבת כבר בת 14, לדבר בזה, או לומר איזושהי אמירה בזה, זה כבר לא מתאים, זה כבר לא שייר, זה כבר, או יחרו את המועד, או זה רק יאחר את היחסים עם ההורים. יש דברים שדווקא כן ראוי לדבר בהם. האם ישנה איזושהי חלוקה שיכולה אולי אפילו לסייע להורים לחדש את התקשורת הבריאה עם הילדים, דרך איזה מסלול נכון, כי אתה פונה להורה שכבר התקשורת השתבשה, אז אמירות שלו לעתים תשבשנה, תמקנה את ימיקו את השיבושים.
קודם כל, התקשורת לא צריכה להיות כולה ממוקדת על ביקורת. כמו שבעצם הרב אומר, זה בעיקר ביקורת. איך אני אעיר על זה ועל זה ועל זה ועל זה. אבל מותר גם לדבר דברים שהם לא ביקורת. גם מותר לספר על עצמך. לפעמים אתה, כל אדם יש לו את ההתמודדויות, לפעמים גם את ההתלבטויות, לפעמים סתם סיפור. זה גם, ואני חושב שצריכים תמיד לזהות, לחפש את המקום שאתה באמת, כשזה נעשה בצורה אמיתית, שאתה משדר לילד שאתה סומך עליו, שאתה לחפש דרכים של תקשורת, שהיא לא דווקא תקשורת ביקורתית. ודאי שבאיזשהו שלב, הילד יצטרך להבין את הדברים, לשמוע אותם, לראות, ללמוד מההורים שלו. אין כאן איזה, יש ודאי גיל שאי אפשר להגיד את הכל, ודאי לא בצורה של ככה ולא אחרת. צריך ליצור באמת דיאלוג. אני חושב שיש משהו בסיסי בקשר הפשוט בין אב לבין, בין הורים לילדים, של סיפור שאני רוצה לספר שקרה, אמרתי, אני לא בטוח שאני הייתי נוהג באותה צורה, אבל משהו שאני חושב בשבילי היה סיפור מכונן. למדתי בבית ספר, זה עוד במרוקו, למדתי בבית ספר לא יהודי, ואני חושב שזה היה בכיתה זה היה בכיתה ז', היה תקופת העונת הזיתים, ודרכם של ילדים אנחנו עשינו מלחמות זיתים, זרקנו אחד על השני, ממש מלחמות רציניות, ובאיזשהו שלב רצינו הרי להסתתר מחבורה שתקפה אותנו, והלכנו להסתתר, לא בהרבה חוכמה, ממש מתחת לחלון, היה מין חלון כזה השנב שמישהו שהיה לו תפקיד היה נקרא המשגיח הראשי, זה מי שאחראי על המשמעת בבית ספר. לא שמנו לב שהוא בעצם היה מעלינו, והוא ככה כתף אותנו כמו פירות בשלים, ולקח אותנו כמובן, לקח את השמות, ואז ידענו שאנחנו עוד מעט נקבל מכתב הביתה, ובמכתב הזה יהיה כתוב שאנחנו נאנשים להישאר עוד שעתיים בבית הספר, ועיקר הקושי כמובן זה שהם מיידים את ההורים, וההורים אומרים לכעוס, ואני זוכר ככה, שולחים את זה בדואר, זה לקח לפעמים שבוע, לפעמים יותר, עד שכותבים, עד שמדפיסים, עד שמחתימים. אני חושב שזו הפעם הראשונה שקיבלתי כזה דבר, והייתי, אני זוכר שכל יום באתי הביתה, ככה הסתכלתי על אבא, על הדעתים, ככה לבדוק אם המכתב הגיע או לא, ויום אחד אני מגיע, אז הוא אומר לי, תשמע, הגיע מכתב לבית ספר. אמרתי לו, כן? הוא אומר, מה בדיוק קרה שם? תספר לי. לא, תשמע, היה ככה. כן, אבל איך תפסו אותך? אני התחלתי להגיד, שמע, אבל היה מתקיף אותו, אנחנו החזרנו. כן, בסדר, אבל איפה היית כשהוא ראה? אמרתי לו, אני... אמר לי, תגיד, אתה עד כדי כך מטומטם, אתה לא יודע להסתדר במקום, לא יכולת להסתתר במקום אחר. ומה בעצם אבא שידר לי פה? הוא שידר לי, איפה שאני, אני איתך. אם זה היה נכון חינוכית או לא, אני לא יודע. אם לא צריך, בסופו של דבר אני חושב...
כראש אולפנה היית רוצה
אני חושב ש... שבא, אני חושב שבדי... לא, דווקא אני דווקא כראש אולפנה, קשה לי מורים שבאים ו... ויותר מדי מצד, שאם כי יש לפעמים דברים של משמעת, אני אוהב שורים שמגויסים, שהם מצד של הילדים ומגינים עליהם, ואפילו מלמדים עליהם זכות, גם אם לפעמים הם לא צודקים, אני דווקא לא נבהל מזה. אבל שוב, כמובן, אנחנו צריכים לחפש את האמת, אבל יש פה איזה משהו שאני חושב ששם נוצר, הבנתי שבעצם יש אמות, זאת אומרת, יש פה משהו שאני יכול לסמוך עליו. ואני חושב שבהמשך גם הוא אמר לי, וגם שמעתי את הדברים שצריך לדעת איך להתנהג והכל. אבל יש פה משהו בסיסי שלפעמים הוא חסר. הדבר הזה שאני אוהב את הילדים שלי מעל הכל, ועל בסיס זה לבוא, אז אתה מתעניין. אז יכול להיות שבגיל מסוים לא הצלחת. אז עכשיו תתעניין. תתעניין במה שקורה עם הילד שלך, מה מעסיק אותו עכשיו. לא מעסיק אותו עכשיו.
מה זה אמירה?
מה שמעסיק אותך.
אמירה הזאת זה רק התעניינות.
לא, אבל...
אמירה זה מסר, כך הבנתי.
נכון.
שצריכים, שהורים צריכים להמשיך, לא רק לתקשר טוב עם הילדים, אלא גם לומר להם איזו אמירה, שמי מתוך ההיבט החינוכי ההורי.
ודאי, אני חושב שגם תוך כדי דיבור אפשר להגיד גם את ה... אדם יכול להגיד את הגבולות שלו בלי שזה ישר מאיים, להגיד שאני חושב שדבר הזה הוא חשוב. תוך כדי שיחה צריך למצוא את ה... צריך להיות פה יצירתיים. אני מסכים שלא כל ההורים יודעים להיות יצירתיים. אבל אני חושב שהדרך לחזור ליצירתיות זה קודם כל להחזיר את הביטחון. ההורה צריך להאמין שבסופו של דבר מה שיגיד לבן שלו מתוך אהבה, מתוך רצון לגדל, תהיה לזה תמיד יותר, יותר, יותר תועלת מהרבה מאוד דברים שהוא ישמע מבחוץ. זה נכון בהרבה מאוד צמתים. ככה אני רואה אצל המתבגרות, גם צריך להחליט החלטות, אחרי זה גם להינסה. הרבה פעמים תמיכה, אפילו שקטה של ההורים, היא יותר חשובה מכל דבר. וצריכים לבנות את הדבר הזה, לא בלחץ, וזה אף פעם לא מאוחר. אי אפשר, לפעמים ילדים כל כך מופתעים שוואו, באמת התעניינו בי, באמת אכפת להם. אז לפעמים הילד עסוק בשטויות, אז תתעניין גם בשטויות שלו. כל הנוסח הזה של העמדת גבולות, אני חושב שזה מאוד תלוי מתי מתחילים, אי אפשר היום לבוא ואי אפשר לבוא ולבקש פתאום לחיתו, אני מבין שגבולות זה אחד, אנחנו אי אפשר להתעורר בוקר אחד ולחית, עכשיו יש גבולות. לא, אני חושב שדבר צריך לבנות אותו, וגם צריכים לפעמים להשלים עם מציאות שמה שלא נעשה בגיל צעיר או מה ש... אי אפשר הכל להשלים מרגע שאתה מבין משהו. כאלה לא יכול, גם אם אתה תסביר לו, יש עניין של הפנמה, של השלמה, של עיבוד הדברים. וזה שוב, אני אומר, על הכל, לא רק על הפשעים, גם על הדברים הטובים ודאי תחסב. זאת אומרת, אתה צריך פה אהבה גדולה, אבל אהבה לא במובן של, לא במובן של טיוח. אני חושב שאוהבים ילד, אפשר לרדת איתו, אפשר להגיד לו כמעט הכל מרגע שהוא מבין שאוהבים אותו. וזה צריך להיות... בתוך, הכל מתוך חיבוק גדול, לא...
יש הבדל בין בנים לבנות? אז אני אשאל, ראש אולפנה, לעומת הורה לבנים.
אני לא בטוח, אני לא בטוח.
כלומר, יש אולי הבדל או אין הבדל?
אני לא חושב שיש הבדל בין הבנים. דקויות, אבל בסך הכל העיקרון, לדעתי, הוא אותו עיקרון.
אני רוצה שוב לשאול, הרב חושב שכרגע יש אולפנה... כמה תלמידות יש באולפנה?
כ-400.
כ-400. אז יש כ-400 הורים, אולי יש הורים שיש להם כמה ילדים, אז יש 300 הורים. סטטיסטית, לא יודע אם הרב ירצה לנו, סטטיסטית, רוב ההורים של האולפנה, יש להם אמירה עם הבנות שלהם, או שהבעיה העיקרית היא שרובם אין להם אמירה עם הבנות?
אני חושב שלרוב יש, אבל שוב, זה תלוי באיזו רמה ומתי זה, אבל בסופו של דבר נראה לי שה... יש, אבל אני כן תולה את זה במוסד, אני חושב ש...
מה קבלה במוסד?
במוסד, אני חושב שלמוסד החינוכי יש אמירה מאוד גדולה בזה.
אמירה מאוד גדולה, לעודד את ההורים.
כן, יש למשל דברים, בגיל הזה דברים שיכולים להיות...
בשביל גילוי, לשם הגילוי הנאות, הייתה לי בת שלמדה אצלכם. לשם הגילוי הנועם, תחלתי לחשבו ש... כן.
דווקא לא נראה לי שהיא סבלה מחוסר קשר עם ההורים שלה. ממש לא. להפך, אנחנו למדנו מהקשר הזה. אני חושב לרוב זה קיים, תלוי מתי זה, אני חושב, סליחה, שלמוסד יש בהחלט מקום. הרי דבר מאוד, מאוד, למשל, אולי משהו שאפשר להגיד למחנכים, אני חושב שהיום אמירות חדות בחינוך, או בבירור דרך, אמירות מאוד חדות שרק ככה צריך ולא אחרת, הרבה פעמים אצל המתבגר זה יכול להצטייר כביקורת על הבית. את הילד, הוא מחפש את עצמו, הוא לא יודע בדיוק למה הוא שייך. אני חושב שאמירות חדות של מחנכים יכולות לפעמים מאוד ליצור קושי של הילד. אני אתן דוגמה. בתקופה של הגירוש, של ההתנתקות, אנחנו ברוך השם אולפנה עם ציבור רחב. ולכל בית היה גישה מסוימת, בעיקר בבנות, אם מותר להם לרדת, להיות, להשתתף, אז היה חסימת כבישים והפגנות וחלוקת פליירים בצמתים ולרדת לשם. אנחנו כאולפנה, חלק גדול מאולפנה באמת עבר לשם, אבל אנחנו תמיד השתתף, זה ממש, אנחנו גם שיננו את זה לעצמנו כל הזמן בצוות, שאנחנו חייבים לתת מקום לכל בית. אם יש בית שבאמת מטעמיו הוא, זה לא משנה, לא רואה בפעילות הזו דבר שהוא נכון, והתפקיד שלנו זה לחזק את הבית עוד לפני המאבק אפילו. באמת, אנחנו זוכר שאז אמרנו שהייתה לנו אמירה כזאת, שהשולחן של שבת, יש לזה יותר כוח מכל דבר. אם אנחנו נפרק את השולחן ואת הבית, אז לא נגיע לשום מקום. אני חושב שכמערכת חינוכית, מאוד מאוד חשוב לא להגיד אמירות חדות, כי מרגע שילד מרגיש, והוא מאוד קל לו להזדהות עם מישהו מבחוץ בגיל הזה, וילדים הולכים עוד יותר, כשאומרים להם דברים חדים, הם מחדדים לפעמים עוד יותר, ואז יכול ליצור לפעמים חוסר הערכה. זה נכון לגבי המון תחומים.
וההורים כן צריכים לומר אמירות חדות או לא?
אני גם חושב שההורים צריכים להגיד דברים ברורים, אבל לא חדים, שזה הבדל מאוד גדול. אני חושב שמותר גם להחזיר מסורת לבית או למשפחה. מותר להגיד, אצלנו לא נהגים ככה, זה הרבה יותר קל מאשר להגיד, סתם לא מזמן היה לי ויכוח לא ויכוח אפילו, זה לא נכון, בת שלי שאלה אותי משהו, ובאמת פעם ראשונה שהיא שאלה, לא ידעתי כל כך איך להגיד. היא שאלה, האם אני יכולה לעשות כך וכך. אז חשבתי, אחרי זה אמרתי, את יודעת מה, אני חושב שאצלנו במשפחה לא נהגים, משהו לכאורה חברתי. והיא כל כך קיבלה את זה, זה אפילו ראיתי שהיה לה טוב, גם היה לה קל להגיד את זה אחר כך בחוץ. אני מאוד מעריך את הבנות, יש לי בנות משפחות ששם המסורת, לא דווקא מסורת ברמה של מנהגים, אלא מסורת שיש כללים, אצלנו ככה עושים וככה לא, וצריך להעצים את זה חזרה, מה שקיבלנו, זה דבר שהוא מאוד, שהוא מאוד יכול לעזור. אז אתה כבר לא, זה לא משהו שספציפית ממוקד לבת הזאת, אלא ככה. כמובן, כמו כל כלל, להיות מסוגלים גם להבין שלפעמים זה לא עובד, ולפעמים זה הרבה סובלנות ואהבה, כך נראה לי סבלנות.
האם יש אמירות שלא צריכות לאמר בתוך הבית? יש נושאים שהורים כבר בגיל בת 16, לא לדבר בזה, זה כבר... או שאפשר לדבר על הכל?
לא, אני חושב שצריך להבין שהילדה בגיל הזה היא כבר בחורה מבוגרת, יש לה את העולם שלה. וצריך גם לכבד אותה. ואמירות פוגעניות, מין סוג של, אני יודע, לא... ודאי אמירות שמשדרות אכזבה או... אני חושב...
עד איזה גיל?
אני חושב שאמר... זה מאוד תלוי גם מתי התחלנו. כי אם אנחנו לא התחלנו, אם התחלנו אתמול, אז אתה לא יכול בגיל 15 להתחיל מה שלא עשית. ושוב, זה גם מאוד תלוי בתקשורת שאני חושב, זה... אדם יודע מה הוא יכול להגיד או לא יכול, הוא יודע טוב מאוד. השאלה אם לפעמים מרגיש שהוא חייב להגיד, כי אמרו לו שאם הוא לא יגיד את זה, אז יקרה, או הפוך. אמרו לו שהוא חייב לא להגיד את זה, לא. אדם, אני חושב שבסופו של דבר אבא או אמא יודעים טוב מאוד מה שהם יכולים. שוב, זה תלוי בתקשורת. כמובן שיש נושאים שהם מאוד מאוד רגישים, צריכים לחשוב מתי להגיד אותם ואיך להגיד.
מה לדוגמה?
אני חושב שוודאי שהורים צריכים לחנך לצניעות, אבל זה בתנאי התקשורת הזאת קיימת כבר בין ההורים לילדים. לבוא ולחנך לצניעות רק על ידי מערכת שהיא כולה ביקורתית ואפילו מנוכרת מהבת לפר, שיוצרת ניכור בין הבת להם, היא לא מוצלחה, היא לא מצליחה. היא יכולה לפעמים, צריך לדעת מה להגיד ומתי, והרבה פעמים יש נושאים שנוגעים ממש שזה פגיעה מאוד מאוד פנימית כזאת, שזה פגיעה
עצה נפשי.
ממש, כן, ממש. ואני חושב כשמתלבטים, אז לפעמים עדיף לא להגיד. אלא אם כן התקשורת כבר קיימת, שאפשר, זה דבר שבונים אותו, בונים אותו הרבה מסביב. אפשר שכל הקשר בין, בכלל לא יכול להיות שכל הקשר בין הורים לבת יהיה קשר של מה לעשות ומה לא. אני פעם קראתי, אני מקווה שהבנתי את זה נכון, יש הרב אשכנזי, הרב יהודה אשכנזי, זצ"ל, הוא כתב מאמר על תורת האב ותורת הרב. הוא אומר שם, אני זוכר אם שם או מקום אחר קראתי, הוא אומר שהתפקיד של האב זה ללמד אמונה ולרב זה ללמד הלכה. נראה לי שאנחנו קצת הפכנו את התפקידים היום, שההורים כל הזמן עסוקים בלהגיד מה לעשות, ואמונה הולכים ללמוד את כל שמותר לחזור, ואנחנו נלמד, אני מה אני זה, זאת אומרת, אם אנחנו נלמד כמה ריבונו של עולם אוהב אותנו, אז מילה גם אנחנו אוהבים אותה, אז תוך כדי זה אפשר להשחיל פה ושם, ואת ההלכה ילכו ללמוד, ואנחנו קצת הפכנו, באולפנה, בישיבה, לא יודע.
טוב, אז למדנו הרבה על מהן האמירות הרצויות, של הורים כלפי בנותיהן בגיל תיכון, מה תפקיד ההורים, האם עדיין יש מקום לחנך וכיצד לחנך בנות בגיל תיכון. אני לא חושב שמצינו את כל הנושא, עדיין בדיוק מה שהרב התייחס לאחרונה על סוגיית הצניעות, זאת אולי הדבר, נושא שצריכים לדון בו בפני עצמו, כיצד עוסקים בחינוך צניעות בבית, וכיצד מטפלים כאשר יש, מודדים צניעות, ומה עושים, מגיבים כאשר מתעוררות בעיות בצניעות. אבל זאת תהיה כבר הזדמנות אחרת. תודה רבה לרב חיים סולטן, ראש האולפנה, ראיה בבית אל. ושלום לכם הצופים, זו הייתה תוכנית נוספת משדרים חינוך, והפעם עם הרב חיים סולטן. שלום וברכה.